Io sono da primo, non sa che le tiro.
אכל לא אמורים להיות נדמה לי בסדר, טוב, שלום לכולם. רק לשים את הדברים בקונטקסט וכולי, אני, שנטיית המבואות שלי תמיד זה, אני מתחיל במבוא ובסוף לא גומרים אפילו את המבוא, אז כמו בפעם שעברה, נדמה לי שגם אז עשיתי את זה, אני אדחה את המבוא לאחרי החגים. קודם כל קצת נתגושש עם הדברים ואחר כך... ואחר כך מבואות, אני יכול לשבת את מבוא על מבואות.
אבל... קדמה על המבוא.
כן, זהו. מבוא זה עניין למומחים, לא למתחילים, כידוע או לא ידוע, אבל כדאי שיהיה ידוע. אני חושב שמבוא זה רק עניין למומחים, לא למתחילים. מי שמתחיל במבוא זה לא נכון לדעתי, דידקטית, וזה לא, מהרבה סיבות, לא... אני צריך קודם כל להיות בתוך העניין ואז לקבל מבוא. אוקיי, אבל באמת רק שני משפטים כדי להיכנס לתוך הנושא. בתחילת השנה שעברה דיברתי קצת על קטגוריות של פילוסופיה יהודית, מחשבת ישראל, פילוסופיה כללית, היחס ביניהם, וניסיתי קצת להגדיר מה זאת פילוסופיה, וטענתי שאין חיה כזאת פילוסופיה יהודית. יש פילוסופיה נכונה ופילוסופיה לא נכונה. זאת אומרת, אם היא נכונה, אז היא נכונה גם ליהודים וגם לגויים, ואם היא לא נכונה, כנ"ל. לא משנה מבטן מי יצאה הפילוסופיה הזאת, אם זה מבטנו של יהודי או מבטנו של גוי, זה, מה זה רלוונטי? זה כמו פיזיקה יהודית, כן, או כל מיני אמירות מהסוג הזה. ולכן נדמה לי שבאמת הקטגוריה הזאת שנקראת פילוסופיה יהודית, ככזו לא קיימת. לעומת זאת, מה שאולי אפשר להגדיר בתור קטגוריה מובחנת, זה מה שנקרא מחשבת ישראל. מחשבת ישראל זה בדיוק סוג הדברים שתמיד התרחקתי מהם ולא עסקתי בהם לאורך השנים, השיר הזה כבר די הרבה שנים. יש לי איזושהי רתיעה מהנושא הזה, מכמה וכמה סיבות, אבל השנה החלטתי ככה איכשהו לנסות בכל זאת לעסוק בו ולבחון אותו, לבוא עד כמה שאפשר פתוח ולנסות לראות. אני אגיד לכם רק בכמה מילים מה בעצם ברקע הדברים. אז קודם כל לגבי ההגדרה, מחשבת ישראל, נגיד להבדיל ממה שקודם אמרתי, פילוסופיה יהודית, מחשבת ישראל זה עיסוק במושגים או ברעיונות ששייכים בעצם טבעם למסורת היהודית, עיסוק בגאולה, עיסוק בהשגחה, עיסוק בעבודת השם, עיסוק במשמעות של מצוות וכולי, אוסף של הרבה מאוד נושאים. גם לגבי זה ברמה העקרונית יכולתי לומר שאני לא יודע מה, אם תהיה גאולה אז כל גוי גם כן אמור להבין שתהיה גאולה, ואם הוא לא מבין אז הוא בטעות, מה זה משנה, אבל אין פה, גם זה באופן עקרוני לא ראוי לשם מחשבת ישראל או מחשבה יהודית. זאת מחשבה או שהיא נכונה או שלא, אם היא נכונה אז היא נכונה ואם לא אז לא. אבל בכל זאת העיסוק במושגים האלה הוא עיסוק שבאמת מאפיין עולם יהודי, תורני וכדומה, להבדיל ממושגים פילוסופיים שבאמת עוסקים בתחומים אוניברסליים ולכן גם אמורים להיבחן בכלים אוניברסליים. כדוגמה, יש מחלוקת אחרונים בעצם, נדמה לי, אולי כבר בראשונים, אני כבר לא זוכר, אם בני נוח מוזרים על השיתוף. זאת אומרת, הכוונה אם בן נוח, גוי, מוזהר על, כן, על אמונה בשיתוף של הקדוש ברוך הוא עם עוד אל. עכשיו, זה תמיד היה נראה לי מוזר המחלוקת הזאת, כי מה זאת אומרת, אם יש שניים כאלה, אז יש גם ליהודים וגם לגויים, זאת העובדה. ואם אין שניים כאלה, מה פירוש לא מוזר או כן מוזר? אז מה, הגוי יכול לחשוב שיש שיתוף? אין או שיש שיתוף או שאין. זאת אומרת, זאת שאלה שהתשובה לה היא או כן או לא. מה זה משנה אם אתה יהודי או גוי? עכשיו, נכון שברמה ההלכתית, נגיד מוזר זה שפה הלכתית, ברמה ההלכתית אפשר להגיד שגוי שמאמין בשיתוף זה לא עבירה באיזשהו מובן, ויהודי שמאמין בשיתוף זה כן עבירה. אבל אי אפשר להגיד שגוי שמאמין בשיתוף זה נכון, ויהודי שמאמין בשיתוף זה לא נכון. זה שטויות. זאת אומרת, או שהשיתוף קיים, או שהשיתוף לא קיים. אין פה מקום, במובן הזה, אין מקום לפילוסופיה יהודית או למחשבת ישראל או למשהו כזה. יש מחשבה ואולי גם פילוסופיה שבאה ממקורות יהודיים. אבל היא לא טוענת טענות שהן אמורות להיות נכונות ליהודים דווקא. אם זה נכון, אז זה נכון לכל אחד. זאת אומרת, עכשיו, במובן הזה, גם מחשבת ישראל זה כך. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא משגיח באופן מסוים, שכר ועונש, או לא יודע, כל מיני רעיונות שנחשבים באופן מסורתי מחשבת ישראל. אם זה נכון, זה נכון. ואם זה לא נכון, זה לא נכון. מה משנה באיזה ספר זה כתוב או, או איזה אדם אמר את זה. זה ממש לא משנה. מה? לא הבנתי. לא אכפת לי. אז גם זה נכון גם ליהודים וגם לגויים. זה שיש שכר ועונש ליהודים, זה נכון בין ליהודים ובין לגויים. וזה שיש שכר ועונש, זה שאין שכר ועונש לגויים, זה גם נכון בין ליהודים ובין לגויים. זה לא, האמירות האלה, אם מדובר באמירות של עובדה, אז מה זה משנה אם אנחנו יהודים או גויים? במובן הזה...
אולי האמירות האלה, את היהודי הן מחייבות באלף, בית, ג' ואת הגוי, לא?
לא, אז חזרנו כבר למוזהר על השיתוף.
לא, זאת אומרת, זה לא רק, אלא בכלל כל רעיון כזה...
אם יש לו איזשהן השלכות מעשיות, אז כן, אבל אז כבר אנחנו קצת מדרדרים לכיוון ההלכתי. כשאני מדבר על מחשבת ישראל, אני במובחן עוסק בדברים שלא קשורים להלכה ולמצוות ולמישור המעשי. ובמישור הרעיוני, או שזה נכון או שזה לא נכון. זאת אומרת, אז לכן גם הקטגוריה הזאת של מחשבת ישראל אפשר היה להתעקש באופן פילוסופי ולהגיד שגם היא לא קיימת, כי יש מחשבה מספרים שהם בצבע חום ועם אותיות זהב עליהם, אוקיי, נכון, או מחשבה שרווחת בספרים מהסוג הזה, אבל היא לא נבחנת במונחים האלה, היא נבחנת במונחים של נכון או לא נכון, ולהבדיל למשל מההלכה, כי ההלכה לא קובעת עובדות, ההלכה קובעת נורמות, נורמות בסדר, אז היהודים אומרים שאלה הנורמות הנכונות, והם אומרים שרק מחייבות, הנורמות האלה רק מחייבות את רק את היהודים, ואת הגויים לא, אין בעיה, שם אני, ברור שיש הלכה יהודית והלכה, מה?
אתה מדען זה, אתה יכול
לומר,
גם לגבי
הגוי,
זה עקרונית נכון שההלכה הזאת מחייבת את היהודי.
לא, ברור, אבל אני לא דן במשפט העובדה, יש הלכה שמחייבת את היהודי. אני עוסק בהלכה עצמה. בזה דיברנו בשנה שעברה.
אני רואה בין זה לבין לומר שההשגחה היהודית, אם אנחנו
טוענים
שיש השגחה שונה על
יהודי. לא, זה מאוד גדול. כי כשאני טוען את טענת, את משפט החיווי, יש הלכה יהודית שאומרת שצריך לשמור שבת. זה משפט אוניברסלי, ודאי שזה נכון גם מבחינת הגוי. אבל אם נדבר על משפט הציווי, שמור שבת, אז מה מוטל עליך לשמור? זה משפט שפונה ליהודים, לא לגויים. זאת אומרת, ההלכה אפשר לדון בה כתיאור של מה יש בה, במבט של האנתרופולוג. כן? אתה מסתכל, מה יש בהלכה? אתה אוסף של עובדות, של משפטי חיווי. אבל כשאני לומד הלכה, אני לא לומד את זה כך. אני לומד את זה כאיש הלכה.
מחשבת ישראל, נכון או לא נכון, אבל זה מחשבת ישראל.
אוקיי, אז לכן...
זה מחשבת ישראל, אם זה לא נכון.
לא, לא, אמרתי שברמה הפילוסופית יכולתי להגיד את מה שאמרתי על פילוסופיה יהודית גם על מחשבת ישראל. או שזה נכון, ואז זה נכון מבחינת, גם מבחינת הגויים, או שזה לא נכון, ואז זה לא נכון מבחינת אף אחד.
אז מה הבעיה? אבל זה מחשבת ישראל.
לא, בסדר, אבל אני מקבל את הקטגוריה, ועדיין אני מוכן לקבל את הקטגוריה הזאת כקטגוריה מובחנת, כי הקטגוריה הזאת עוסקת במושגים שגויים לא יעסקו בהם, הם לא מעניינים את הגויים, הם לא בתחום עניינו, אני לא אחפש את זה בספרים של גויים. אז אני מוכן לקבל את הדבר הזה כקטגוריה מובחנת, למרות שברמה הפילוסופית אתה צודק לגמרי, זה אותו דבר.
לא, אבל אני מדבר על הגויים, אני מדבר רק על היהודים.
אוקיי.
גם אם זה לא נכון, זה
מחשבת
ישראל, למה אתה אומר שזה לא מחשבת ישראל?
מחשבה שיצאה מבטנו של יהודי, זה הגדרה של מחשבת ישראל? מראשו של יהודי?
התפתחה בדורות בקרב
העם
היהודי, בדיוק.
יש הרבה מחשבות שהתפתחו, גם תורת היחסות התפתחה לאורך הדורות אצל העם היהודי. אבל תורת היחסות גם היא התפתחה לאורך הדורות בעם היהודי. גם הקומוניזם, גם במידה רבה. טרוצקיזם, מרקסיזם, סטלין אולי לא. אבל, ולנין. אבל, בסדר, הקריטריון שלי הוא לא ביולוגי. זאת אומרת, זה שהאימא של מי שהגה את הרעיונות האלה הייתה יהודייה, לא הופך אותם לרעיונות יהודיים. אני מדבר על יהודי במובן של התוכן, לא במובן של המוצא.
זה מה שאני אומר, אבל זה לא רלוונטי אם זה נכון או לא נכון, זה מה שאני רק
טוען. זאת אומרת, לא רלוונטי,
אני לא אומר. אני חושב, כמו הפילוסופיה, אין דבר כזה, או שזה נכון או שזה לא נכון. אז גם אפשר להגיד את זה על מחשבת ישראל, אבל אני אומר שלא, אי אפשר להגיד את זה על מחשבת ישראל, כי זה בכלל לא רלוונטי אם זה נכון או לא נכון. זאת, מחשבת
ישראל. הרי שהבנתי את הסיפה, מה זאת אומרת לא רלוונטי, אם זה לא נכון, אז זה לא נכון. מה, זה לא רלוונטי אם זה נכון או לא?
מחשבת ישראל, אפילו שזה לא נכון.
יכולים להיות כל מיני אנשים שמדברים כל מיני נונסנס, ובסדר, הם אומרים את הנונסנס האלה. אז מה זה אומר? יש איזשהו עניין לעסוק בזה? יש איזה... טוב. כן, כן, בסדר, אז בואו נתקדם באמת הלאה. אני רואה ש...
כבוד סוגות זה המלך, זה מחשבת ישראל?
כן. זה מחשבת ישראל. טוב, בכל אופן, בואו נתקדם, בואו נתקדם. אז באמת, במובן הזה, אני רק, באמת, אני לא יכול בלי להגדיר את הנושא. זאת אומרת, אז זאת הגדרת הנושא, אוקיי? אחרי זה אפשר להתווכח עד כמה הוא מובחן וכו'.
אבל באמת, גם אם אין שיתוף, אין שיתוף.
כן.
אבל, נגיד, מישהו מאמין שנעשה אדם זה שיתוף, זאת אומרת, אנחנו מוזרים על זה, בגלל שזה אמת.
קטנה, הזרות יכולות להיות...
אנחנו מוזרים, לא להאמין במשהו לא אמיתי, והגוי לא מוזר.
אז אמרתי, אם אתה עובר לנורמה, להזהרה, או לחובה, לא משנה, אז ודאי, יש דבר, יש נורמות שפונות ליהודים ולא לגויים. אבל מחשבת ישראל לא עושה... אבל מחשבת ישראל לא עוסקת בהזרות, היא עוסקת במחשבה, לא בהלכה. לכן אני אומר, כשאני עוסק ברמה המחשבתית של הדברים, לא בהשלכות הנורמטיביות שלהם, אז שמה השאלה שדיברתי עליה קודם היא רלוונטית. אתה יכול להגיד, בסדר, אבל טעות בדבר כזה מחייבת את היהודי ולא מחייבת... בסדר, אז אמרתי קודם, אני מסכים. אוקיי. אומרת שעוד פעם, מה זה טעות במחשבת ישראל שלה? גם עליה אולי נדבר פעם. טוב, בכל אופן, אז מטבע הדברים, כן, ראש חודש אלול, אז חשבתי קצת לעסוק בעניין הזה של אלול. וכאן ככה מתנגן לי בראש השיר הזה של חלפי ביומיים שלושה האחרונים. אני לא יודע, אני נכנסתי מאיפשהו, אני לא זוכר מאיפה. הייתי זה באיזה מייל בעצם, איזה משפט שהזכיר אותו, אני חושב, או משהו. לא יודע, נכנס לי. וחשבתי פתאום זה עורר אצלי, כן, רמזי אלול. אז השיר עורר אצלי... את המשפט הזה של רבי ישראל סלנטר שמתחיל את האיגרת י' שמופיעה בעמודה השמאלית. אבל בואו נתחיל עם השיר. כן, סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בירים זה אלול. קודם כל, ארץ אבותיי זה כפל משמעות מאוד מעניין. חלפי כותב את זה, כן, חלפי, יוני רכטר וארי קיינשטיין, הצוות של הטור מצחך, כן, זה... בכל אופן, אז חלפי חלפי כותב את ה... את ארץ אבותיי, למה הוא מתכוון? זו שאלה מעניינת, הוא נולד בלודג' והוא גר בארץ בלודג' והוא עלה לארץ, הוא גם עבר אחרי זה נדמה לי עוד מקום, והוא אחרי זה עלה, מה זה בדיוק ארץ אבותיי? אז אם מישהו קצת מכיר, אתם מכירים את שירי ארץ אהבתי של לאה גולדברג, מכורה שלי ארץ נוי אביונה. על איזה ארץ היא שרה את זה? עליתה, עליתה. כן, אז גם פה ארץ אבותיי, אני לא יודע האם הוא מתכוון לפולין או שהוא מתכוון לישראל, ואולי הוא מתכוון באמת להשאיר את זה עמום, אני לא בטוח. אבל שולח בו, כן, סתיו היהודי הזה שולח בו רמזי אלול. מה? אולי, אני לא יודע. יכול להיות, לא יודע.
אלול בארץ זה לא כל כך סתיו.
אבותיו היו בפולין. יכול להיות ששלושת האבות או אבותיו באיזה מובן יותר רחוק היו פה בארץ. אז לא יודע מה זה ארץ אבותיי בהקשר הזה. בכל אופן, אז אלול כאילו מתקשר איכשהו לסוג של אווירה אחרת. זאת אומרת, כשנכנסים ל... תחילת אלול, אמורים לפחות, אולי יש כאלה שגם באמת מרגישים איזשהו סוג של אווירה אחרת, רמזים של ימים נוראים, כן, בעצם. עכשיו, הוא מדבר על רמזים מסדר שני, זה רמזים של אלול, לא שבאלול יש רמזים של ימים נוראים. ועוד פעם, אני חושב שיש פה משהו של איזשהו געגוע למצב שהוא לא נמצא בו. ובמובן הזה אני חושב שזה, לא יודע, לי זה נורא מוכר, אני מניח שגם לרבים אחרים. כי אם נעבור רגע לעמודה השמאלית, אז נקרא את המשפט, מה?
רמזי אלול זה רמזים של אלול, לא רמזים לאלול.
על אלול, אולי אני לא בטוח, תרף נראה. נעבור רגע לעמודה השמאלית, האיגרת המפורסמת של רבי ישראל סלנטר, המשפט הראשון לפחות מפורסם, של רבי ישראל סלנטר, הפלוצס, בשפת הישיבות. אז הוא אומר ככה, מלפנים כאשר ידעתי כל איש אחזו פלצות, מכל הקורא קדוש אלול. החרדה על הזון נשאה פריה להתקרב לעבודתו התברר שמו, איש לפי ערכו. בהמשך אנחנו נראה את זה עוד יותר, אבל ברור שהוא מדבר על הימים שמלפנים. זאת אומרת, הוא מבכה בעצם מצב שהוא חי בו, שכבר אין את הפלצות הזאת. זאת אומרת, את אותה אווירה שהיינו אמורים לחוש בתחילת אלול, שאוטוטו גם מגיעים ימים נוראים, אבל גם אלול עצמו, רבי ישראל סלנטר מבכה את זה שזה כבר איכשהו לא כל כך מורגש כמו שהיה פעם. מלפנים, איזה כן, רומנטיקה כזאת, שפעם, כן, כולם הרגישו את זה, לא יודע עד כמה זה נכון היסטורית, אבל אנחנו רגילים להתרפק, אז למה לא? אז הוא בעצם קמע או מתגעגע למשהו שאין לו. ובמובן הזה אני חושב שזה ממש מקביל לאותו געגוע של חלפי למשהו שהוא הכיר פעם, לרמזי אלול האלה, שאיכשהו אין לו את זה כבר. ולכן אני אומר שאני לא יודע, אולי היותו בארץ אבותיו כאן, מעוררים אצלו געגוע לארץ אבותיו שם, ששם כן היה איזשהם יותר רגש של אלול, רמזי אלול היו יותר חזקים. באמת אם זה רמזים של אלול או רמזים על אלול. בכל אופן, איכשהו, לא יודע, האסוציאציה היא מאוד חזקה, ואם אני עובר אלינו, אז גם אצלנו אני חושב, או לא יודע, אצלי, כל אחד החליט על עצמו. הרבה פעמים ישנה איזושהי שניות. אנחנו רגילים תמיד לדבר על זה, אלול מגיע, יום הדין, לדבר נורא ברצינות, בטח שנמצאים בישיבות וכולי. עד כמה אנחנו באמת מרגישים את זה ביום יום, בכל רגע ורגע? נדמה לי שלא הרבה. בסדר? כל אחד לפי מה שהוא, אבל נדמה לי שבגדול לא הרבה. ויש פה באמת, מי שככה, זה מתעורר אצלו, מי שקורא את המשפט הזה של רב ישראל, שתמיד מצטטים אותו כשנכנס אלול, לפחות מתעוררים בו אם זה אלול, גם אם לא ההרגשה האלולית האמיתית, מתעורר בו איזשהו געגוע לתחושת האלול שהייתה צריכה להיות לו. או שאולי הייתה פעם, או שלא הייתה, אני לא יודע.
מה שמשותף אולי לחלפי ולרבי ישראל סלנטר ולנו, זה שבעצם אנחנו מתגעגעים לחוויית ילדות. הרי אלול המיתולוגי מתעצב אצלנו בתקופה שהיינו בבית ספר פלוס מינוס.
אולי, או בשבעה.
היינו שקופים למחזור הלימודים שאמר שבין הזמנים זה חופש, ואז באלול מתחילים שנה חדשה, וחווים כילדים את החוויה בצורה מאוד חזקה. גם היום, הילדים של היום, וגם הילדים לפני 300 שנה.
כן, אבל...
כשאלול נופל לך בספטמבר, כשאלול נופל באוגוסט...
כן. לא משנה, זה החוויה היא...
אז זה בכלל צריך להתגעגע לאלול, כי אין לנו אלול.
החוויה היא תרבותית רוחנית למי שנכנס לתוך הסדר.
כן, אבל אני חושב
שעוד פעם... אנחנו שקמים יום-יום לעבודה, ואצלנו זה מתנגש עם שגרה שוטפת,
כן, אבל אני חושב שזה געגוע לילדות. זה געגוע למשהו שאולי פגשת בילדות, אבל אתה מתגעגע אליו. לא לילדות, אלא לזה, אתה בעצם, לא יודע, אתה...
רבי ישראל סלנטר כתב את הספר הזה מתי? סוף המאה ה-19? יפה, אז הוא מתגעגע למשהו מתחילת המאה ה-19?
לא,
מה כבר קרה באירופה ב-60 שנה האלה?
מה פתאום? זה מה שאני אומר. התיאור ההיסטורי הזה הוא סתם ביטוי. הוא מתגעגע למשהו שאין לו עכשיו, הוא היה רוצה שיהיה לו עכשיו.
היה רוצה שיהיה לו?
הוא יוצר...
או שהוא חווה אותו בילדותו.
לא, אני אומר, יכול להיות שהוא יוצר איזושהי תמונה רומנטית מדי, נוסטלגית מדי, שאני לא יודע אם הייתה קודם. אולי הייתה, אולי לא, אני לא יודע. אבל זה בסך הכל כלי ביטוי. הוא רוצה שזה יהיה עכשיו, הוא לא מתכוון לחזור בציר הזמן אחורה, זה לא הנקודה. הוא רק אומר, הוא...
הוא מושניק, רוצה... בסדר, גם אני מתגעגע לאלול של התיכון שלי.
לא, לא אלול של התיכון, אתה רוצה...
אמרנו, זה מתפוגג.
הוא מתאר פה מצב שהוא רוצה שעכשיו יהיה אלול, לא לחזור לתיכון. הוא אומר, למה אין לי אלול עכשיו?
לא, אבל ביוגרפית יכול להיות שעזב את הדת, הוא נזכר בלתי...
ברור, אבל אני מדבר, חלפי הוא לא הנושא פה, אני אומר שהגעגוע הזה שהוא מתאר, כשאני קורא אותו, כשאני חושב שרבים יכולים לקרוא אותו, ובמיוחד כשאני משווה אותו למה שרבי ישראל סלנטר כותב, זה באמת איזשהו געגוע שיש אצל כל אחד. כי איכשהו אנחנו חיים באיזושהי תחושה, שמה זאת אומרת, נכנס אלול, הרי אנחנו אמורים להרגיש את זה איכשהו, לא? צריך להתחיל לעבוד, להתחיל קצת להרגיש את אימת הדין, מה שכזה, זה לא ממש נמצא אצלנו. לא יודע,
זה
לא
הרבה.
אוקיי.
שזה לא בסדר.
כן, בסדר. כבר טוב, אוקיי. זה עדיין משהו, אז זאת נחמה. כן, זאת נחמה, אני מסכים, אבל עדיין, יש על מה להתנחם. זאת אומרת, אז הגעגוע הזה לרמזי אלול, באמת יש פה איזה... התיאור של ארץ אבותיי ומה שהיה פעם, בדיוק כמו אצל ישראל סלנטר, זה לא מדבר על מה שהיה אז, זה משהו שאתה רוצה שיהיה עכשיו. זאת אומרת, זה, אתה חושב שזה צריך להיות עכשיו, אבל זה לא מופיע. זה איזשהו סוג של שניות. איזשהו, איבדנו את התום, לא יודע איך לקרוא לזה. זאת אומרת, משהו שהיה אמור להופיע. אנחנו מאמינים שעוד מעט יום הדין וכו'. נו, אז למה שום דבר מזה לא מורגש אצלי? את הסליחות. אולי, את חושבת שמים... כן, אולי כן, אולי יש קצת איזושהי עליית מדרגה במוצאי שבת, ככה שמתחילים להגיד סליחות, גם אז נדמה לי שעדיין, בוא נגיד, פלצות, אני לא יודע אם יש לה הרבה אנשים, בסדר? אפילו בזמן הסליחות, שלא לדבר על היום שאחרי. אז הוא אומר, כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות, כן, שורקות העצב של יום הכיפורים, זה כבר לא רמזים לאלול, אלא רמזים של אלול על... יום כיפור, אז ייתקע בשופרות לפתוח שערי שמיים. כן, להלחין את זה, זה באמת מעניין. זה שיר, זה לא נראה שיר בכלל. ופנים יהודיות מן הגולה באפרפר נוגה ירחפו לפני כיסא אדון עולם. מה זה פנים יהודיות מן הגולה? זה שם. לא, שם היה אלול. לא, זה לא פה. שם היה אלול, ופה אני מתגעגע למה שהיה. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי, אבל זה לא נמצא פה. כן? ובקשות ותחנונים וניצוצות הרבה ברומק עיניהן. עיניהן של מי? של הפנים היהודיות בגולה. ומה איתי? אני רק יכול להתגעגע אליהם. אז עושה פרסונליזציה של רמזי אלול. עכשיו זה כבר פנים יהודיות בגולה, אבל הוא מתגעגע לרמזי אלול, לא לפנים. זאת אומרת, אבל הוא כבר אין לו את תחושת האלול, יש לו את התחושה שהוא היה רוצה שיהיה לו תחושת אלול. זאת אומרת, זה גם משהו. אז גם את זה אני לא בטוח שיש לכל אחד.
זה שהציונות רצתה שלא יהיה, הוא מתחיל...
כן, נכון, זה ריאקציה. אני חושב שזה חלק מהריאקציה לעניין הזה. אז נדמה לי שזה נקודה טובה לפתוח בה את חודש אלול. באמת, מה היה המשמעות הזאת של האלוליזם הזה? זאת אומרת, האם באמת צריך להתגעגע לזה? למה מתגעגעים? זה חשוב. מה עושים אם אין לנו? בסדר, אין לנו. מה עושים? מנסים לשחזר את זה באופן מלאכותי, או שאולי צריך להשלים עם המצב ולטפל בו באופן אחר. יש פה הרבה מקום לדון בעניין הזה. זאת אומרת, הנוסטלגיה הזאת באיזשהו מובן היא, אני חושב לפחות, קצת לא קונסטרוקטיבית. כי בסדר, אני יכול להתרפק על הנוסטלגיה הזאת. זה יחזור? אם אני אתרפק, אני בספק. לא יודע, בשנים הקודמות זה לא חזר לי. זאת אומרת, זה לא יחזור. אז שווה להתרפק? אולי, לא יודע, אולי כן, אולי לא. אבל אולי לא, אולי צריך להתרגל למצב צבירה אחר שאנחנו נמצאים בו, ויכול להיות שאנחנו צריכים לעבוד אחרת, ולא לנסות ולשחזר איזה עבר רומנטי ואולי גם קצת בדיוני. זה נורא מצחיק, הרי בישראל סלנטר הגדול מתגעגע לדורות שלפניו, הוא אומר שאצלו ואצל בני דורו אין את זה. עכשיו, אחריו היה בית המדרש של קלם, כן, האגדי. שהם כמובן התגעגעו לרב ישראל סלנטר, ללעת שלו, למוסר שלו, לעבודת השם שלו, נכון? עכשיו, אחרי זה, יש את הדברים המפורסמים של הרב דסלר, על ההספד הגדול שהוא כתב על קלם, כן, על בית מדרש הזה שנחרב, על הבית בקלם, כן, שנחרב. ובין היתר הוא מתאר שם גם את תחושת האלול ואת הכל, שהוא, אתם מבינים, כל אחד רואה את הדור שלפניו כאיזשהו משהו מושלם שעבד
ואיננו. אני נותן לך את המודל שמכיל את כולם. כולם מתגעגעים לחוויות הילדות שלהם, שהם לא מצליחים להתחבר לאותה תמימות, לאותה עוצמה, בגילאי 50-60.
בסדר, זה היה בילדות, אבל אני לא חושב שזה געגוע לילדות. בילדות יכול להיות ש...
הם לא יכולים לעשות את ההבחנה, מכיוון שחווית את זה בצורה סובייקטיבית, אתה מתגעגע למשהו שהיה פעם, אתה לא מזהה את זה עם תום הילדות.
אבל זה לא שאתה רוצה לחזור לילדות, זה לא רק זה.
לחוויה
שאתה. לא, אני רוצה שיהיה לי אלו, זה נכון שיהיה לי אלו, זה לא נוסטלגיה.
זה לא משורר, זה רבי ישראל סלן, הוא חשב על הרעיון שלך. זה הרבה יותר...
הוא חסר לו, האלול הזה אמיתית, לא שהוא... זה לא שהוא איזה... הוא מבטא פה איזשהם רגשות נוסטלגיה שיש לי למצבים אחרים. זה מבוטא כך, אבל ברור שחסר לו משהו עכשיו. זה לא כמו שאני מתגעגע למקום נחמד שהייתי בו פעם. אלא אני רוצה להיות במצב שעכשיו אני אמור להיות בו, ואני לא נמצא בו. אני מבכה את את החורבן הזה של משהו חרב פה, משהו שלא חוזר לנו, לא מצליח. וכל דור מבכה מול הדור הקודם, אז זה מאוד מעניין. זאת אומרת, כל דור, עכשיו, יכול להיות באמת, אני לא יודע, זאת שאלה פתוחה בעיניי, אני באמת לא יודע, יכול להיות שבאמת יש איזושהי ירידה כזאת, שבאמת מתמשכת, חלק מירידת הדורות, ובאמת, אנשים מבקים אמיתית, זה תיאור אמיתי של המצב, כל אחד באמת ראה בדור הקודם משהו יותר, שחסר בדור שלו, וזה באמת יורד כל הזמן. או שמה, אנחנו יוצרים לעצמנו איזשהו מצב אידיאלי כזה, כדי, לא יודע מה, להמחיש, להעניש, באלף, את את התחושות האלה, שיהיה למה להתגעגע, אבל בעצם לא בהכרח באמת הייתה ירידה. אנחנו כל פעם מחדש מרגישים שאנחנו נאבקים מול משהו שהוא לא בר השגה. זאת אומרת, הוא לא... אז אנחנו משליחים אותו על איזשהו עבר מושלם כזה. זה נוח באיזשהו מובן, אני לא יודע. כן.
זה דבר שחלתי נמצא במקום אחר. חלתי נמצא במקום של גבוה, כמו של ביאליק לבית המדרש. הוא כבר לא שם, זה כבר לא...
כן, אוקיי, אני העירו את זה כבר קודם, אמרתי, אני משתמש פה בחלפי, רק ב... לא, בוא, תראי, אני לא משתמש בחלפי כמקור סמכות. זאת אומרת, גם לא כל כך מעניין אותי מה הייתה הפסיכולוגיה שלו. מבחינתי השיר הזה מעורר את מה שרבי ישראל סלנטר פה כותב, ונדמה לי שנמצא אצל רבים מאיתנו גם. והשאלה היא, מה אנחנו עושים עם דבר כזה? כן. מגיע? את אופטימית, אני...
אז כן
תדע לחשוב על זה. כן, אוקיי. טוב, אני... אני לא יודע להגיד משהו אמיתי ואוניברסלי. כל אחד יבדוק לעצמו. אבל... אבל... השאלה היא באמת מה עושים עם העניין הזה. דיון קצת לא טיפוסי, אני יודע. אני אמרתי, השנה יהיה קצת אחר. דברים שאני לא עושה בדרך כלל. אז בואו נמשיך לקרוא קצת את רבי ישראל סלנטר. זאת אומרת, אכן מושכל, כן, אז זה הפלצות שאליה הוא, שאותה הוא רוצה, שהיא חסרה לו, שהיא לא נמצאת.
סליחה, חלפי זה מה שאידו חושב.
מה? כן, זה מה שאידו, נכון, זה הכל אותה נערות, אני מסכים, אבל עוד פעם, מבחינתי זה רק... כן. אכן מושכל הראשון אשר להאיש, אשר בכל השנה נתרחק מעבודתו יתברך שמו, תלבשנו הפחד והדאגה יותר מאימת הדין, אשר רק התורה והמעשים טובים הם האטריס מהפורנות, רחמנא ליצלן. במושכל ראשון, כן, אם היינו אמורים לדון באופן תיאורטי בעניין הזה, אז אם יש בן אדם שהוא רחוק יותר מעבודת השם, כן, במדרגה נמוכה יותר בעבודת השם שלו, אז הוא ודאי אחוז יותר פחד ויראה כשנכנס אלול. כן, הוא הרי יותר חושש, יותר מאימת הדין, הוא הולך לחטוף יותר חזק, אם נדבר בשפה קצת נמוכה יותר. אשר רק התורה והמעשים טובים הם האטריס מהפורנות, רחמנא ליצלן. כי הרי רק תורה ומעשים טובים זה מגן עלינו מפני הפורנות, והוא אין לו מגן מי יודע מה. אז הוא צריך להיות לפחד יותר. זה המושכל הראשון, כמובן, אם היינו חושבים על זה במנותק. כשאנחנו מסתכלים... מה?
זה המושכל הראשון שנראה שמיים,
אבל מי שלא יראה שמיים זה לא מושכל. אוקיי, השאלה מה העובדה? זאת אומרת, האם מישהו שנמצא במצב קשה יותר אמור לפחד יותר או לפחד פחות? אז הוא אמור לפחד יותר, אבל העובדה היא שהוא מפחד פחות. כן? וזה מה שהוא אומר פה, ונהפוך הייתה. שינוי המעשה לטובה התראה בכפליים, כן, מופיע בכפליים, בהאיש אשר כל השנה אחז דרכו בקודש, לפי ערכו. מהאיש אשר כל השנה הלך חשכים בעין נוגה לפי ערכו. כן? הפרפר נוגה. חשכים בעין נוגה. אז זה אני משאיר ליוסי. יוסי ימצא כבר את כל הרמזי אלול פה. בכל אופן, המושכל הראשון הזה לא באמת מתממש. מה שקורה זה שהבן אדם שיותר רחוק מעבודת השם, דווקא מרגיש את זה פחות, למרבה האירוניה או האבסורד. וזה לא היה אמור להיות כך. והשאלה למה? ואז הוא אומר כך, סיבת התחלפות על הזה, כן, העברית פה קצת, סיבת התחלפות על הזה שונות הן. כן, הסיבה למה יש פה בעצם את השוני הזה, את אי ההתממשות של מה שהיינו מצפים לו, יש כמה סיבות, גשמיות ורוחניות. יש שני סוגי סיבות. קוטב סיבת הגשמיות, או סיבות הגשמיות, לא יודע, הוא מההרגל השולט על כל, הן לטוב וכולי וכיוצא. כן, הן לטוב והן למוטב. זאת אומרת, אז הוא אומר, הסיבה למה באמת האדם שרחוק מעבודת השם דווקא פחות מפחד, בעוד שהוא היה צריך יותר לפחד, זה בגלל ההרגל. הוא רגיל כבר למצבו, הוא לא מוטרד מזה יותר מדי, כל אחד מתרגל למצב שבו הוא נמצא. וסיבת הרוחניות, זה הסיבה הגשמית. וסיבת הרוחניות, הסיבה הרוחנית, פשוטה היא. כי האדם בחטאו ממשיך עליו רוח הטומאה, המעקר רוחו, מאחיר, כן, את רוחו, ומבלבל שכלו, כמאמר חז"ל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, היינו נגד דרכי השכל. זאת אומרת, יש סיבה הפשוטה, הפסיכולוגית נקרא לזה, זה מה שהוא קורא, הסיבה הגשמית, זה ההרגל, אנחנו רגילים, כן, זה לא גשמי, במובן חומרי.
מה שהוא אמר בקטע הקודם, ששם דווקא מי שמתרחק מעבודתו, הוא זה שמפחד יותר?
להפך, מי שיותר צדיק מפחד יותר. מה שהיה צריך להיות זה מי שיותר רחוק יפחד יותר, אבל זה לא קורה. בפועל, דווקא הצדיקים מפחדים יותר. והמתח הזה, זה הוא בא להסביר. אז הוא אומר, לסתירה הזאת לכאורה יש שתי סיבות, או שני סוגי סיבות, גשמיות ורוחניות. הסיבה הגשמית יסודה, או הסיבות הגשמיות, יסודן זה ההרגל. אדם רגיל לאורח חייו, הוא רגיל לא להיות בדיוק שקוע בעבודת השם, אז גם עכשיו הוא לא מתעורר לעניין הזה, הוא רגיל כבר לאורח חיים אחר, פחות רוחני וכדומה. והסיבה הרוחנית זה שאדם שעושה עבירות ממשיך על עצמו איזושהי רוח טומאה. חכמים אומרים שהחטא מטמטם, מחלות אסורות, החטאים בכלל, יש בזה מדרשים שונים, החטא איכשהו מטמטם את הלב, מטמטם הכוונה אותם. מטמטם אין הכוונה שהוא הופך להיות טמבל, אלא מטמטם הכוונה אותם. כן? ואותם פירושו שהוא מאבד את הרגישות, את התחושות, את מה שהוא היה צריך להרגיש. והעבירות איכשהו מטמטמות את הלב, ולכן הוא לא באמת מצליח לחוש ברמזי אלול. כן, מה ש...
ביטוי שנאמר רק על מאכלות
אסורות. אז לא, יש מדרשים שגם החטא מטמטם. מטמטם בם זה מדרש באמת על מאכלות אסורות. בכל אופן, אז שתי הסיבות האלה הם בעצם למה הבן אדם ששקוע בתוך ה... בתוך, נגיד, יותר רחוק מעבודת השם, דווקא לא מפחד. ומה הסיבה לצד ההפוך? הוא לא מסביר את הצד ההפוך לא במישור הגשמי ולא במישור הרוחני.
הוא פוחן ב... תמונת הרי.
שמה? אם אדם עוסק בעבודת השם, הוא במדרגה גבוהה יותר, אז הוא יותר רגיל לעסוק ברוחניות, נגיד, אז ממילא הוא גם יותר מרגיש את ה... משמעות של ימי הדין, של אלול וכדומה. זה העניין הגשמי, ההרגל. והעניין הרוחני, אין לו טמטום הלב. אין לו טמטום הלב, זה כמובן רק אומר שהוא בסך הכל מרגיש את מה שצריך להרגיש. יש פה איזושהי אסימטריה. יש פה איזושהי אסימטריה. ראיתי מישהו שמפלפל קצת באסימטריה הזאת, בקטע הזה של ישראל סלנטר. אבל יש פה אסימטריה אמיתית. זאת אומרת, האמת היא שצריך להרגיש. זאת האמת. עכשיו, מי שרחוק לא מרגיש כי הוא ההרגל או כי הלב שלו מתמתם בגלל העבירות וכדומה. כן. מי שלא, אז הוא מרגיש, לא... שמה אין בעיה, כי זה באמת מה שצריך להיות. בסדר? אז לכן זה לא מצב סימטרי לגמרי, זה המצב הרגיל, כל אחד צריך להרגיש. להפך, אבל זה שיותר רחוק משום מה לא מרגיש, כי יש איתו כל מיני בעיות. לא צריך הסבר לצד ההפוך.
זה הצדיק
האמיתי אמור להרגיש לפי מדרגתו.
אין דבר.
צדיק מוחלט לא צריך להרגיש כלום, אבל אין כזה. אולי היה פעם, אצל אלה שהיה להם פלצות, אז היה שם גם צדיקים כמורים. אלה לא הרגישו, רק האלה של ידם הרגישו.
אלה שהקודמים,
זה הרמב״ם. הרמב״ם כותב פעם שהוא קרא, אתם יודעים, על עבודה זרה, הוא קרא בספריית סבא. על מנהגי העבודה זרה, היו לו ספרים שהוא קורא לספרי הצבא, זה עמים קדמונים שהיו עובדים עבודה זרה, והיה לו את הספרים שם, ושם הוא למד, איך זה עבד בדיוק. יש חוקרים שטוענים שלא היה ולא נברא, זאת אומרת, אין, לא היה עם כזה ולא היו לרמב"ם ספרים כאלה. לא יודע אם זה נכון או לא, אין לי מושג, כי הוא כותב, תשמעו, היה לי ספרים, קראתי שם, אבל עוד פעם, זה איזשהו, אתה יוצר איזושהי מציאות קדמונית כלשהי, ואתה משליך עליה את מה שאתה בעצם, את מה שאתה בעצם רוצה להגיד על ההווה. טוב, אז... אז הוא היסטרי, הוא לא צדיק. זאת אומרת, מי שצדיק, אז הוא צדיק. מה הבעיה? למה שיפחד? רק יכול להיות שהוא לא צדיק לגמרי.
יעקב אבינו חושב
שהוא צדיק. אף אחד לא צדיק לגמרי. אז הוא מפחד ממה שחסר לו. כן, מהפרש. אנחנו יודעים שיש, כתוב שרבי אליעזר אומר, ביום מותו, נדמה לי, מתואר בגמרא בסנהדרין, שהוא אומר, הרבה למדתי מרבותיי, ולא חיסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים. רבי אליעזר הרי אמר, לא יודע מה, 300 הלכות, במשהו בזה, כישוף של כישויים, נדמה לי. הוא היה בורסות שלא מאבד טיפה, לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, הוא היה אנציקלופדיה תורנית. הוא אמר, אני למדתי הרבה מרבותיי, ולא חיסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים. בסדר? אז רש"י אומר שם, מה זה לא חיסרת מהם אפילו ככלב מלקק מן הים? אם אתה לומד מהם משהו, אז אתה מחסר מהם? מה זה? אם למדת מהם, אז להם אין את זה? אז רש"י אומר שה...
זה הכוונה, לומר שזה לא, אתה לא מאבד משהו שאתה מלמד, הרי הרבה למדתי מרבותיו.
לא, הוא מתכוון לומר שהם ידעו, רבותיו, זה עוד פעם איזושהי נוסטלגיה על רבותיו. שאתם רואים, אני תלמיד חכם גדול, אני יודע הכל, רבותיי היו פי אלף יותר. כל מה שאני למדתי מהם, זה אפילו לא טיפה. מתוך מה שהם ידעו. זה הפשט הפשוט של הגמרא שם. בסדר? אז עוד פעם, זה אותו, אותה הסתכלות כזאת שהכל יחסי, כאילו, ואתה מנסה להעמיד את זה דרך ההתייחסות לדורות הקודמים. אז גם יעקב אבינו, הוא היה אולי נורא צדיק, אבל היה לו את הכלב המלקק מן הים קצת, את החיסרון הזה, ביחס לשלמות המוחלטת, והוא היה נורא מוטרד מהדבר הקטן הזה.
ניסיון מוכיח, אבל שזה קצת נאיבי להסתכל על זה כאל משהו אמיתי.
מה?
כי האופי הפסיכולוגי של האנשים, זאת אומרת, אתה רואה את הנוסטלגיה הזאת, זאת אומרת, אפילו רוסים בארץ היום מתגרגעים עם הרוסיה של הקומוניזם, כאילו, ממש געגוע אמיתי לנוסטלגיה, זאת אומרת, כולם מתגעגעים לדור שלפני, יכול להיות שהפלצות
הוא סלט אחרת
מעולם.
זה נכון על חלפי, אבל באמת אצל רבי ישראל סלנטר אני לא חושב שזה נכון. הוא מנסה להגיד משהו על ההווה, הוא לא מספר פה סיפורים על מה הוא מתגעגע.
לא, אבל אתה יכול לראות את זה בתהליך ההיסטורי. אתה אומר, הוא מתגעגע לפלצות, בכל מתגעגע לפלצות
שלו. כולם מדברים על ההווה, חסר להם.
הרוטסטר התגעגע לפלצות
של כלם. השאלה היא זאת הייתה באמת פעם או לא אמרתי, אני לא יודע. אבל ברור שהוא מנסה להגיד משהו על ההווה. כן.
לא סתם לילדות שלהם.
הם רוצים להם. כן, בדיוק.
אבל למה הוא לא אומר את הדבר הפשוט של בן אדם, אדם שהוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, יותר מאמין בו, הוא זה שעובד אותו יותר, לומד יותר, מקיים יותר מצוות, ולכן באופן טבעי הוא זה שיותר חושש שמגיע אלול.
מה שהוא אומר את זה, זה לא מה שהוא אומר?
נדמה
לי שזה מה שהוא אומר. זה אולי עוד משפט. שני הדברים האלה, זה גם שאלה מעניינת. הגשמי והרוחני. האם זה לא בסך הכל תרגום אחד של השני? זה באמת שני הסברים? סתם, שאלה מעניינת. אולי נחזור אליה גם בהמשך. זה שני הסברים שונים או שזה אותו עניין? מה שחזל קראו הטמטום שמביא עלינו החטא, האם זה לא בסך הכל המחשה? המחשה במובן של להפוך למוחשי, כן? של ה... של ה... כן, של ההרגל.
הפוך, ההרגל הוא הביטוי המוחשי.
מה?
ההרגל הוא הפן המוחשי.
לא, ההרגל הוא תופעה פסיכולוגית. עכשיו, אתה, למשל, אנחנו הולכים בלילה, אנחנו פוחדים. אז יש כאלה שיגידו, כי יש שדים. ומה זה השדים האלה? השדים האלה זה בסך הכל לנסות ולשים שם משהו שממנו מפחדים. אחרת למה מפחדים? מה אכפת לי שאין אור? אני לא מבין. אז אם אין אור, צריך לפחד. אז אתה מנסה להעביר את התופעה הפסיכולוגית, ואתה מתרגם אותה לתרגום אונטולוגי, כן, ישותי. זאת אומרת, כאילו יש שם משהו, רציונלי זה כבר עדין קצת להגיד שהשדים זה תרגום רציונלי, אבל הכוונה להפוך את זה למה? רציונליזציה, כן, בדיוק. זאת אומרת, לתרגם, יש אגב נטייה מאוד גדולה בעולם הישן, והיום הפוך, כל מה שאנחנו מתייחסים, או לא כל, אבל הרבה ממה שאנחנו מתייחסים כדברים מופשטים, פסיכולוגיים, פעם התייחסו אליהם כישים. כן? אנחנו מדברים, סתם, הדוגמה הכי אולי ממש זועקת, יש הגמרא מדברת על בסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר. אז הגמרא מספרת שם שיש איזה שד שמפורר בתים, שאייה יוקת שער. ואם אנחנו גרים בבית, אז השד לא נמצא, הוא לא מסתובב איפה שאנשים מסתובבים, ידוע, השדים ואנשים לא מסתובבים ביחד, אז אם בן אדם גר בבית, הוא מציל את בעל הבית מהתפוררות הבית שלו, כי הוא מגרש את שאייה. שאייה יוצא החוץ, שאייה באלף, כן? יוצא החוצה ולא מפורר לו את הבית. עכשיו, השד הזה למיטב הבנתי זה החוק השני של התרמודינמיקה. זה החוק שאומר שדברים מתפוררים עם הזמן. אוקיי? אז אנחנו רואים את זה...
החוק הזה זה השפחתל שיש לך בארון.
מה?
תיקונים מקטינים שאתה עושה עם
השפחתל. זה הפוך מהשד, כן, זה האנטי-שד. אבל התיאור המדעי הוא תיאור שמתייחס לדברים האלה כתהליכים, לא כישים. עכשיו, בחשיבה העתיקה יותר, הישנה יותר, מאחורי כל תהליך עומד יש. אחרת למה הוא קורה? עכשיו, זה לא נכון רק לחשיבה העתיקה, גם אצלנו. כשאנחנו מסתכלים על חוק הגרביטציה, אז בחוק גרביטציה אנחנו אומרים שכל שתי מסות מושכות זו את זו. נכון? זה תיאור. אבל אני יכול לראות ולשאול את עצמי, רגע, ומה בעצם יוצר את המשיכה הזאת? משיכה זה תיאור של תהליך, של תופעה. האם יש מאחור איזה יש כלשהו? עכשיו, מקובל לחשוב שאין פעולה ממרחק. כן, action at a distance. זאת אומרת, זה לא ייתכן שהעצם שם, שיש לו מסה, מושך את העצם פה. משהו צריך להיות באמצע, ביניהם, שיוצר את המשיכה הזאת. ולכן מייצרים כוח הגרביטציה. אף אחד אף פעם לא ראה אותו. בסדר? גם הגרביטונים שמחפשים, אף אחד עוד לא מצא אותם עד היום. אז בסדר, אומרים שזה קצת חלש מדי ולא מצליחים לתפוס את זה בכלי המדידה, אבל למה אנחנו חושבים שיש כוח גרביטציה? מי אמר שיש בכלל? אין. יש בסדר, שתי מסות, מושכות אחת את השנייה. אנחנו מניחים שהתופעה הזאת יש לה איזושהי סיבה, אחרת למה היא קורית? התיאור הוא לא מספיק, הרי אני צריך איזשהו הסבר שמחולל את התופעה. אז ההסבר זה כוח הגרביטציה, יש כוח, והוא יוצר את אותה משיכה שאנחנו מרגישים. אז התופעה זה מה שאנחנו רואים. אבל מאחורי זה עומדת איזשהו סוג של ישות שמחוללת את התופעה הזאת. כמו השדים על הפחד, כמו השד על ההתפוררות של הבתים, וכן הלאה. אפשר להראות את זה בעוד על זיכרון פעם. נדמה לי שדיברנו על זה, אני חושב, שכתוב, תמחה את זכר המלאק. מה זה נקרא תמחה את זכר המלאק? אבל צריך לזכור את המלאק. מצווה, איסור, אל תשכח.
זה זכר כמו כל שארית של המלאק.
בדיוק. זכר זה שארית, נכון? עכשיו, אנחנו רגילים, תמחה את זכר המלאק, אבל לא לזכור. אבל זכר במשמעות הזאת זה אובייקט. זה סוג של יש. זאת אומרת, חתיכה, כל חתיכת המלאק צריך למחות. אנחנו תרגמנו, כשאנחנו זוכרים מישהו, בחשיבה האונתולוגית הזאת, אונתולוגיה תורת היש, כן? בחשיבה הישותית הזאת, בעצם משהו מהדבר או מהאדם שאותו אנחנו זוכרים נמצא אצלנו. זה סוג של יש. עוד פעם, לא חלק מגופו כמובן, אבל משהו ממנו נמצא אצלנו. לעומת זאת, בהסתכלות פסיכולוגית, אני יכול לראות את זה כהתרחשות פסיכולוגית. אני קורא משהו, כן, במערכת העצבית שלי, וזה יוצר, כן, דיברנו על זה בשנה שעברה, וזה יוצר איזושהי תופעה שאנחנו קוראים לה זיכרון, שהיא כולה נמצאת בספירה הפסיכולוגית. אין לה, לא חייב להיות איזשהו משהו, סוג של יש מסוים, שהוא זה שמחולל אותה. התרגומים האלה, המעברים האלה, ההמחשות, לא המחשות במובן הדידקטי, אלא להפוך משהו למוחשי, כן? ההמחשות זה כתהליך פילוסופי, כן? זה אולי גם מה שמופיע פה. הסיבה הגשמית והסיבה הרוחנית, מי אמר שזה לא אחד המחשה של השני? אני אומר, ההרגל שלנו, בסדר, זה תופעה פסיכולוגית. אנחנו מתרגלים למה שאנחנו עושים בדרך כלל. מה עושה את זה? מה זה קורה לבד? אז חז"ל אומרים לנו, יש טמטום, טמטום הלב, בהקשר של העבירות, לא משנה, הרגלים לכיוונים אחרים, אז יש את ה... לא יודע מה, את השדים המקבילים שאחראים על התופעות הפסיכולוגיות ההן. אבל אני לא יודע אם באמת אני אמור להתייחס לשתי הסיבות האלה כשתי סיבות שונות, או כשתי פנים של אותו תהליך. רק אחד הוא המחשה של השני.
סלנדר נראה לי די גמור מטפס את זה גם לא רק מכאן, כלומר, הוא תופס את זה כשני דברים...
כן, ברור.
שגם גורמים לתוצאות אחרות.
אני מסכים, ויש צורות אחרות לטפל בהם, אני מסכים, רק אני אומר שיש מקום לדון, אני לא בטוח שזה באמת כך. זאת אומרת, לפחות עוד פעם, בחשיבה המודרנית, אנחנו בדרך כלל לא מדברים על שדים. אנחנו אומרים, שדים זה רק צורה לתאר באיזשהו אופן תהליך פסיכולוגי של פחד. בסדר? או לא יודע מה, או תהליכים כאלה או אחרים. איפול מצדרן, כן, הגמרא אומרת, מאיפה האי דוח כדקלה מניין, מאיפה הדוח הזה שאנחנו מרגישים בימי הלימוד המרוכזים, בימי לימוד מרוכזים לכל הציבור, יום הדקלה זה היה נקרא, ואז יש דוחק נורא גדול, אז הם אומרים, זה בגלל השדים. יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, כל אחד שעמד שמה, יש סביבו כי אוגיה לכיסלה, כן? כמו הארוגה שמסביב לעץ שמלאה במים, אז מסביב לכל בן אדם יש איזושהי ארוגה מלאת שדים, וזה נורא צפוף, כי הם מלא שדים בינינו לבין ה... עכשיו, כל אחד יש לו את התחושה הפסיכולוגית הזאת של דוחק, נכון? כשנמצאים צפופים, יש איזושהי מצוקה כזאת, לא נעים להיות, גם אם לא נוגעים בי. לא נעים להימצא במצב צפוף. אז ההמחשה, תהליך ההמחשה שם אומר, כן, בטח, יש מלא שדים במרווחים האלה. מה?
פסיכולוגיה,
המרחב
האישי.
כן, בדיוק. אז השפה הפסיכולוגית עדיין מדברת בשפה שפעם השתמשו בה כפשוטה. היום זה כבר מטאפורות, כמו שאומרים בעזרת השם. היום הרבה אנשים, אצל הרבה אנשים זה מטאפורה כבר. מבין? אז השפה הפסיכולוגית היא משתמשת באותם דברים, אבל היום זה כבר מטאפורות. זה כבר לא...
כן. למה בעצם, ככל שאדם
אולי כן, אבל תכלס...
אם אתה, אני אומרת, הפוך, אתה צריך, לכאורה, אם אתה צדיק ומאמין גדול, אתה צריך להגיע לשם ולחכות לזה שתקבל או לא תקבל את מה שמגיע לך, כי ככה אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה. הפחד הזה...
גם את אימת הדין, אבל את לא בהכרח צריכה לתרגם לעונש. את תרגמת את זה לעונש, מה שכבר מניח קצת את המבוקש. יכול לבוא מישהו ולהגיד, אני מפחד מאימת הדין, כי התברר לי מצבי הרוחני העגום. שאלה מי הוא?
יכול להיות שאימת הדין זה שאנחנו לא אדונים לגורלנו. כלומר, תחושת הוודאות שיש לנו, שאנחנו קובעים את עתידנו בהשתדלות, במאמצים, באימת הדין זה הכל הולך לאיבוד, ובאמת הכל נפתח מלמעלה.
הוא לא מדבר על זה לדעתי. יכול להיות שיש אנשים שיש להם אימה כזאת, אבל הוא ודאי לא מדבר על זה. הוא מדבר על יראת שמיים, הוא מדבר על פחד ממה שהולך לקרות לנו, ממה שיתגלה לנו בדין, זה כבר שני ניסוחים. אז שני ההיבטים האלה, אגב, גם בהקשר, אם אני אחזור רגע לרמזי אלול, גם שם, כשנכנס אלול, אז אמורה להיות איזושהי תחושה, לפי התיאורים האלה, כן, איזושהי תחושה באוויר. מי שלא מרגיש את זה, זה סוג של עיוורון. ככה לפחות רואים בכל ההתייחסויות מהטיפוסים האלה. כן, זה סוג של עיוורון. אנחנו בעצם אוטיסטים, במובן מסוים. יש סוג מסוים של תחושות שנתמתמנו, כן, נאטמנו, ואנחנו לא באמת מרגישים אותם. עכשיו, מה זה אומר? יש שם באמת משהו? או שזה רק הרגשה שלנו, שאמורה להיות אינטלקטואלית, אבל צריכים להבין. אם הדין יבוא, אז אנחנו אמור להתעורר אצלנו משהו. אצלהם, התחושה של התיאורים האלה, באותו בין מקומות אפשר לראות את זה, שיש משהו בזמן שהוא באמת נמצא שם. אנחנו רק תופסים אותו. זה לא נמצא. כן, בדיוק. קיים שם משהו שאמור לעורר את זה, ואנחנו עיוורים כלפיו. לא שיש לנו בעיה פסיכולוגית, יש לנו בעיה הכרתית. כן, אנחנו לא מצליחים לתפוס משהו שבאמת נמצא שם איפשהו. אז לכן אותה שניות מלווה את הדבר הזה מהרבה זוויות. ומי שעסק מעט בלימוד המוסרי, ראה בחוש כי סיבת הרוחני עומדת לפניו לשטן, לטמטם ליבו נגד תהלוכות השכל. לפי יודעו אמונתו, כנ"ל. ובוודאי גם דרכי הטבל והיפוכה שולטת בדבר. היפוכה, הכוונה תהפוכותיה, אני חושב. שולטת בדבר. ולזאת, אתה, לבד סיבת הגשמיות, היא ההתדמות, אשר האדם, העיקר הוא רק כקוף, לעשות כמעשה האחרים במלבושים וכיוצא. זאת אומרת, הטמטום, כמי שעוסק מעט בלימוד המוסרי, רואה בחוש את הטמטום, שזה כמובן... עוד פעם לחבר את שני המישורים שקודם הוא הפריד ביניהם. יש את המישור הגשמי, שאותו רואים, כל אחד רואה שיש הרגל. ויש את המישור הרוחני, שזה איכשהו לא מוחש אצלנו, ואנחנו יודעים, קובלנו מחזל שיש טמטום הלב בגלל שעושים חטא. וניתמתם בם, אולי אפילו דרשה מפסוק. אתה יודע? עכשיו פתאום הוא אומר, אבל מי שלומד בלימוד המוסרי, רואה את הטמטום. זאת אומרת, פתאום הטמטום שהוא המישור הרוחני, נתפס בצורה לגמרי מוחשית, כמו המישור הגשמי. אם אתה לומד מוסר, זאת אומרת, המוסר הוא סוג של עיניים, שבאמצעותם אתה יכול לראות דברים רוחניים. אתה יודע, זה איזשהו, המוסר אמור איכשהו לעשות במובן מסוים חיבור בין שני המישורים שקודם הוא הפריד ביניהם. זה החלק הראשון של הפסקה. ואז הוא אומר, בוודאי, חוץ מזה, חוץ מהעניין של הטמטום, גם העולם איכשהו משפיע עלינו, כי יש איזשהו רצון לחכות, להתדמות, כן, זה החיקוי. אנחנו כמו במלבושים שאנחנו אוהבים לחכות את כולם, אז גם במעשים, מה שכמובן פעם לא היה, ואנשים היו נורא עצמאיים ואוטונומיים, ולא היו, לא רצו לחכות אף אחד. עוד פעם, כן, אז זה אני כמובן אומר קצת בציניות, אבל אני, אבל אין לי...
שפעם זה שימש לטובה, והיום זה כבר לא...
זה משהו אחר, אבל הוא מדבר על עצם התהליך, ההשלכות זה כבר שלב ב'.
לא, פעם זה שימש, פעם בהתדמות, אנשים ידימו את חרדת,
העדיקו את חרדת הדין. זה אולי בהמשך הוא יגיד משהו כזה, אבל פה לא נראה לי שהוא מדבר דווקא על ה... הוא אומר, היום זה כבר האדם, אשר האדם העיקר הוא רק כקוף, כן? זה המצב היום, כאילו, שההשפעה של העולם, כן? שהעולם הוא מחכה. ועוד פעם אני אומר, אני לא... אני קצת ציני לגבי האידאליזציה של העבר, אבל לא צריך לתת לזה להשפיע על האמירה האמיתית שיש פה. הרי מה זה משנה מה היה בעבר? יש פה באמת איזושהי קריאה לא להיות חקיין. לא משנה אם פעם עמדו בזה טוב יותר מאיתנו או לא. זו שאלה אחרת, זה פחות חשוב. בזאת, כאשר ספו, תמו, גדולי היראים, אשר חרדתם מאימת המשפט, התראתה, כן, על פניהם, נראתה על פניהם, ועשתה רושם בלב השרים אחריהם. זה המשפט קצת דומה למה שאריק רצה להגיד קודם, שגם אז היה איזשהו חיקוי, אבל חיקוי לטובה. למרות שפה אני לא חושב שהוא מתכוון לחיקוי, אלא להשפעה. אם אין שורש, מאין יבואו אלין. כן, עם הצדיקים הגדולים, שעל הפנים שלהם היה אפשר לראות את אימת הדין פעם, את הפלצות שהוא דיבר עליה קודם, אז אם הם כבר לא קיימים היום, אז ברור שבמעגלים הרחוקים יותר, החיצוניים יותר, אם אין שורש, מאיפה יבואו אלים? אכן, סיבת הרוחניות היא סיבה העיקרית, לפי הראות אשר חרדת האלול כמעט נכבטה, רחמנא ליצלן. אז הוא אומר, הסיבה הרוחנית אבל היא היותר מרכזית. כאן כמובן רואים שזה לא תרגום אחד של השני. הסיבה הרוחנית היא היותר עיקרית. מה הראיה שלו? שחרדת האלול כמעט נכבטה. זאת אומרת שזה שחרדת האלול נכבטה, זה אינדיקציה לסיבה הרוחנית. אולי זה בגלל הסיבה הגשמית. למה זה ראיה לזה שהסיבה הרוחנית היא העיקר? כי כנראה שחרדת האלול היא תולדה של הסיבה הרוחנית. זאת אומרת, כן, של הסיבה הרוחנית. ההרגל או ההשפעות הגשמיות, מה שהוא דיבר עליהם קודם, זה למה אנחנו לא... הם מצליחים אולי לעורר את זה, או להתעורר לאור זה, או משהו כזה. אבל עצם חרדת האלול, זה משהו שהוא, כמו שאמרתי קודם, רמזי אלול האלה זה מציאות. זה שהוא סוג של מציאות שאנחנו פשוט איבדנו אותה. ולכן, כמו הטמטום הלב, הסיבה הרוחנית בעצם, הוא מדבר פה על מציאויות רוחניות, את זה עבד לנו איכשהו, קבטה כמעט אצלנו, זה הסיבה הרוחנית. חוץ מזה יש גם כמובן את הסיבות הגשמיות וההרגל וכדומה. אכן, כאשר נפשית מעלינו, לפי שעה, מלבושים הנגאלות, מגואלים, ונלבוש מחלצות, נראה בעליל כי יש לפחד ולרטוט אתה, כל אחד לפי ערכו, בכפלי כפלי כפליים מאשר לפנים. זה מה שאמר קודם, הרי ברור שהיום אנחנו, כל מי שיסתכל טיפה יבין, לפחות אינטלקטואלית, גם אם הוא לא ירגיש, אבל הוא יבין אינטלקטואלית שוודאי היום אנחנו אמורים לפחד פי אלף, כי היום מצבנו הרבה יותר גרוע. טוב, אז מה לעשות? זה השלב הבא. ובכלל, מה לעשות? ובכלל, כמובן, כנראה הוא מחפש את הכלל, לא את הפרטים. כי הוא אומר, הפרטים רבים הם האיש לפי מצבו ותכונתו. אכן, בכלל, נודע, ואז הוא מחפש את הכלל, מה לעשות פה. אבל קודם כל, זה השלב שבו הוא עכשיו, עד כאן הדיאגנוזה. מכאן השאלה מה לעשות. מה?
הפחד כן מחזק את מה שהיא אמרה קודם, הוא לא מתייחס פה לאדם שדן את מצבו הרוחני, לא מתייחס פה לכן לשכר ועונש. כי פחד זה מצב...
יש יראת הרוממות ויש יראת העונש. ביראה יש גם שתי המדרגות האלה.
כן, אבל אדם לא מפחד, מהמצבו הרוחני.
למה? הוא מפחד לעמוד מול הקדוש ברוך הוא עם מצבו הרוחני העגום, לא עם מצבו הרוחני כשלעצמו. איך הוא יישא את פניו אל הקדוש ברוך הוא? לא במובן של העונש. זה כמו עירת הרוממות ועירת העונש.
אבל זה בושה, זה לא פעם.
בסדר, זו הכוונה. אני נורא מפחד, באיזה בושה תהיה לי שם. כשאני שם, אז אני מתבייש. כשאני לפני שאני מגיע לשם, אני מפחד, איזה בושה הולכת להיות לי.
פחד מהבושה.
כן, זה אלול מול ימים נוראים. בימים נוראים אני אהיה שם, זאת תהיה הבושה. אלול זה הפחד. זאת אומרת, זה הפחד של לאן אני הולך להגיע. אז עכשיו השאלה היא מה לעשות אחרי הדיאגנוזה. וזאת נקודה מאוד מעניינת שגם קודם הערתי עליה כבר. וצריך לחשוב על זה ברמה הלגמרי כללית. באיזה כיוון לחפש את הפתרון? אז הוא עוד מעט יציע איזשהו פתרון שמניח שבאמת המצב ההוא היה אידיאלי ואנחנו צריכים עד כמה שאפשר לשחזר אותו. אבל אני רוצה להעלות שאלה לדיון, האם זה באמת נכון? האם זה הדרך לחפש את הפתרון? או שמה, להגיע למסקנה שגם היא יכולה להתחלק לכמה גוונים, מצבנו היום שונה. אין טעם לעשות את זה. הרב דסלר, כן, מתלמידי תלמידיו, כותב שיש מה שנקרא... יראה, הוא מדבר גם על אלול, אז הוא אומר, יש יראה מחונכת. אנחנו התחנכנו לירוא. אנחנו יודעים שצריך לירוא, אז אנחנו כאילו חצי משחק כזה. לא ממש משחק, לא במובן הזול, אלא אנחנו, הרי צריך לירוא, לא ייתכן שאני לא ירא, אז אני ירא. אבל זה לא באמת. אני לא באמת מפחד. ולכן באיזשהו מובן איבדנו את זה. גם מי שכן יש לו איזה קצת, זה משהו מחונך. עכשיו השאלה, האם אני אמור לנסות ולחפש דרכים לשחזר את זה? או שאולי לא. צריך להשלים עם העובדה שאני במצב אחר, להשלים, עוד מעט נראה בזה, בשתי משמעויות, להשלים עם העובדה שהיום אני במצב אחר, ואולי היום יש דרך אחרת לעבוד את השם. היום יש דרך אחרת להיכנס לאלול. מי אמר?
זה כן השתנה? מה? זה כן השתנה על המאה ה-20 או מאה
ה-20? לא, אני אומר, יכול להיות שם, אני לא יודע מה היה אז.
זה אף פעם לא היה?
אני יודע שמה, לא יודע, אבל אני יודע שהיום אין. עכשיו השאלה היא מה לעשות עם זה? להמשיך לנפץ את הראש שלה, אל הסלע? להמשיך כמו כל הדורות להתגעגע למה שהיה או שלא היה, אני לא יודע, בעבר, אבל לא להשיג את זה, כמו שאף פעם לא משיגים את זה. או שאולי צריך להגיד, חברים, בואו to face the reality. זאת אומרת, אנחנו במצב שונה. אולי לא צריך לנסות ולשחזר את העבר משתי סיבות. או כי זה לא אפשרי וצריך להשלים עם חולשתנו, או שאולי זאת לא חולשה. זה רק שוני. וכאן זה נקודה, מה? בסדר, אולי יש יחידים כאלה שיש להם. כל הכללה תמיד היא חוטאת לאמת. אבל באופן כללי זה ודאי כך, נכון? יש יחידים כאלה ויחידים אחרים.
יש בוודאי משהו מהותי שהשתנה ב-200 השנים האחרונות, וזה הקיטון, הירידה בשיעורי התמותה. כלומר, בן אדם שחי לפני 200 שנה...
היה לו פחד אמיתי.
היה פחד אמיתי. היו מלחמות שקטלו מיליארדים, מחלות...
לא היה בית חולים שיודע לטפל בכל דבר.
כל ימין ושמאל ראית אנשים על סף רעב.
לכן נעמי.
היום יש יציבות כזאת שמאפשרת לנו להגיע...
יש תחושה של שליטה בגורלנו, מה שאתה הזכרת קודם. נכון, יש זה הרבה סיבות. אבל מעבר לסיבות, קודם כל השאלה אם לא צריך להכיר בעובדה שזה כך. עכשיו, אם זה כך... וזה לא פחות טוב, כי זה אלא רק שונה, זה אפשרות אחת, או לא, זה אולי פחות טוב, אבל זה המצב. זאת אומרת, מה לעשות? כן, כמו הרמ"א שכותב על, על כוונה בתחילת עמידה. כן, בברכה הראשונה צריך לחזור אם לא התכוונת. הרמ"א אומר, היום לא חוזרים. למה לא חוזרים? כי אם תחזור לא תתכוון. מה לעשות? אז אתה יכול לעבוד על עצמך 100,000 פעמים. המצב הוא שונה. אני בטוח שהרמ"א תפס את זה כמצב פחות טוב. שם אין שתי אופציות. אבל בסדר, אבל עדיין זה המצב. אז מה הטעם להמשיך להתרפק כל הזמן על העבר ולשחזר אותו באמצעים כאלה או אחרים כשזה לא הולך? עוד פעם, אלה שזה הולך אצלם אז בסדר, זה דיון אחר. אבל אצל מי שזה לא הולך? מה לעשות שם? הרבה פעמים ישנה, גם אם אנחנו עושים איזושהי אידיאליזציה של העבר, לא בטוח שהדרך שאותה אנחנו צריכים לחפש עכשיו זה איך להחזיר עטרה ליושנה. או בגלל שהיא לא הייתה באמת יותר טובה, אלא רק אחרת, אולי גם לא יותר גרועה, לא יודע, אולי אחרת.
אבל זה אפשר לדעת.
זה לא קשור לעבר. האם יש עניין, מחויבות ליהודי, או לכל בן אדם לעזור בתשובה, כן? זה הנושא.
יש, ודאי שיש.
ואז לבנות...
אבל הפלצות וכל החיים של המעטפת שמסביב.
אבל זה שולי, זה שירה, זה לא מעניין.
לא, לא, זה לא שירה. אדם אמרת שרב ישראל הוא לא משורר. לא, זה לא שירה. הוא תופס שזאת חובתנו בעולמנו, שיהיה לנו פלצות ואלול.
נכון, זה כן. זה לא לבטל. אבל שהיה...
אני אומר, תראו, בוא, אני אציג אולי את האלטרנטיבה אולי בצורה יותר, יותר מחודדת, ואז אפשר יהיה לחשוב עליה. יכול להיות שאנשים שהיו פעם, אני קצת, לא רוצה להישמע שופט, שיפוטי מדי. אנשים שהיו פעם, הייתה להם איזושהי תפיסה טיפה ילדותית. באמת. והם ראו את הדין הזה כמו שמתארים לילדים, כזה עם שתי כפות, ואם יורד לפה אז יכסחו אותך ואתה תסבול כל השנה וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, יכול להיות שאנחנו היום במצב שונה, ואולי אפילו אנחנו יותר טובים במובן הזה, לפחות. רגע, רגע, שנייה. אני אנסה לתאר את האלטרנטיבה, ואז אני לא מכתיב, אני מציע אפשרויות. כל אחד יבחר לעצמו את מה שהוא מאמין בו. אנחנו לא נמצאים במצב אחר. אנחנו מבינים שחלק מהדברים יכולים להיות מטאפורות. חלק מהדברים יכולים להיות לתאר תהליכים נפשיים. חלק מהדברים, כל יום הדין הזה וכולי, מה, באמת בשמיים יושבים שם קטגור, סנגור, והקדוש ברוך הוא באמצע, ודנים, ומביאים את המעשים שלנו, ושוקלים אותם, ואז דנים אותנו למחרת, כי הרי חכמים תקנו גם יום טוב שני של ראש שנה, אז דנים אותנו פעמיים, אחרי שכבר אמרנו, כבר לא אומרים יותר לכתב ותחתם, מהבוקר של היום הראשון, ופתאום עוד פעם יושבים. כל הפטנטים האלה, זה לא נשמע קצת כמו מטאפורות. לא, אני לא מזלזל, אני אומר, זה לא נשמע מטאפורות ולא תיאור עובדתי. עכשיו, אם זה מטאפורה, אז אני אומר, יכול להיות שפתוחה בפני בן אדם שחושב היום בצורה יותר מודרנית, לטוב או לרע, לא משנה. פתוחה בפנינו אופציה אחרת, יותר רציונלית ופחות אמוציונלית. שאומרת, חברים, יש לנו, הוקצו לנו ימים בשנה לעשות חשבון נפש. זה נכון, אנחנו אמורים לעשות חשבון נפש. לא במובן של הפחד והרעדה שהם אמורים להמחיש את זה, ככה אנחנו היינו מתארים לילדים בגן. עוד פעם, בלי לעשות השוואות, אבל לילדים בגן, ודאי שמתארים את זה ככה, נכון? מה תגיד לילדים? היום אתה צריך את חשבון נפש, זה לא עובד ככה. אתה צריך להמחיש לו, להגיד לו מה יצא מזה וכו'. עכשיו, בתרבויות של שנים קודמות, של דורות קודמים, השתמשו מאוד בדברים האלה, ואנחנו יודעים שהייתה נטייה לפרש דברים כפשוטן, כבר הרמב״ם נלחם נגד העניין הזה לא מעט. בזה שהרבה מאוד מהדברים לא צריך לפרש אותם כתיאור עובדתי, כתיאור כפשוטו. עכשיו, השאלה עד איפה ללכת עם זה, שאלה יפה, אני לא הולך למצות אותה עכשיו, אני רק מעלה אפשרות. ויכול להיות שזה שאיבדנו את התחושה הזאת, זה חלק מאותו תהליך, ולא בכדי הערתי את ההערה הזאת של ההמחשה, ההמחשה הפילוסופית. כי היום, לא יודע, אני לא חושב, אני לא מרגיש שיש שדים בלילה שמלווים אותי, ואני חושב שאין דבר כזה שאייה, אלא יש את החוק השני של הטרמודינמיקה, בסדר? ועכשיו השאלה, מה אני עושה עם זה? כי כשיש שדים זה מפחיד. ועכשיו אני יכול להתגבר, אני בלילה פחות אפחד. לא מאמין שיש שם שדים, אז אני אשכנע את עצמי, הפחד קיים, אנחנו צריכים לעבוד פסיכולוגיה. אבל אני יכול לעבוד על זה יותר טוב, כי אני יודע הרי שאין שם שדים, זה שטויות, אני אדליק פנס, יהיה אור, מה יש לפחד שם? בסדר? אז עכשיו, יכול להיות שהפחד הזה, ההיעדר הפחד, הוא תוצאה של זה. הוא תוצאה של העובדה, זה עולם רדוף שדים. כן, קרל סגן כתב עולם רדוף שדים. זאת אומרת, אנחנו כבר לא רדופי שדים, אין לנו כבר את הפחד הזה. זה לא אומר שאנחנו פחות מחויבים לעשות תשובה. זה רק אומר שאולי זאת לא הדרך שבה אנחנו צריכים לעבוד. וזה לא, מבחינתנו לפחות, בלי לשפוט, מבחינתנו לפחות, זאת לא איזושהי אידאליזציה שאיבדנו אותה. לא צריך לחיות בנוסטלגיה כזאת, בבכי על רמזי אלול שעבדו לנו. הם עבדו לנו כי גדלנו, התבגרנו. אולי, אני אומר, זאת הצעה.
אתה אומר שאדם צריך כאילו לעבוד בלי
יראה. מה? בלי יראה במובן האמוציונלי, כן. נכון. יראה נמצאת בקוגניציה.
ככה אתה אומר, אני צריך איזה יראה מפני עצמי.
כן. לא מפני עצמי. מהקדוש ברוך הוא. חשבון נפש על מצבי הרוחני, אבל לא יראה במובן הילדותי, האמוציונלי.
למה לא יכולה להיות יראה אמוציונלית?
מה? לא אמרתי שלא יכולה להיות, אמרתי שאין. לא, אני אומר עוד פעם, בהנחה שאין. מה אני עושה עם זה עכשיו? בלי להיכנס לשאלה... אני לא יודע, הרב ישראל סלנטר מסכים שאין. הרב דסלר מסכים שאין, וגם אנוכי הקטן בשולי גלימתם חושב שאין. עכשיו יכול להיות שיש אנשים שאומרים שיש, אז אין בעיה, הם לא בדילמה. הוא אומר פה, היא חרדת האלול כמעט נכבטה, רחמנא ליצלן. ישראל סלנטר, זה שאליו כולם מתגעגעים על העירת אלול שלו. שכלם מתגעגעים אליו, והרב דסלר מתגעגע לכלם, ואנחנו לרב דסלר. אוקיי, אוקיי, הרציונליזם קיבל אותה. אז מה זה אומר, לא להיות רציונליסט? אני שואל, מה אתם מציעים? אז מה אתם מציעים? לחזור להיות רואי צון, לא לנסוע במכוניות?
ניו אייג', הפתרון זה ניו אייג'.
רגע, בואו נעשה את זה אחד אחד, אבל זהו, אני כבר עוררתי פה מספיק. רגע, כן, דיודית.
או שיש יראה רציונלית, יראה ברוח, בשכל, אבל לא ברגש. ואני אומרת שיכול להיות משהו שהוא גם לא יהדותי, לא יודעת אם כן, אבל לא יהדותי. ובכל זאת זה משהו שקשור לרגש.
בסדר גמור, לא אמרתי שלא יכול להיות. רק השאלה אם אין לי את זה, מה אני עושה? זהו, אפשרות אחת, זה מה שמניח לב ישראל סלנטר, לעבוד על זה עד שיהיה לך.
אפשר להגיד שזה מספיק.
לא, לא, אמרתי, יש לי שטף, אמרתי, עוד פעם, יהודית, את בסך הכל אומרת את אחת מהאופציות שהצעתי. אחת מהאופציות שהצעתי זה להגיד, באמת, המצב הזה שבו אין לי את הרגש הזה, הוא מצב פחות טוב. אבל עדיין אני אומר, בסדר, גם אם זה פחות טוב, אם הערכה שלי, שזה כבר לא בידיי, אני כבר אחרי זה, האם אני חייב לחזור אחורה, או שאולי לא? אפשרות אחת. אפשרות שנייה שהעליתי, אולי זה גם לא פחות טוב. בסדר, אז אנחנו לא, יכול להיות שאת לא מסכימה לזה, אין בעיה, אני כרגע לא הולך לפשוט את זה, אני רק...
אתה עושה לך דזונה, בעצם זה אולי יותר טוב, אז מה, למה לחפש את זה?
נכון.
ואני חושבת שזה לא...
אז אני אומר, זה אחת האופציות, את לא מסכימה לה, בסדר.
אז לא, אני ממליצה.
או, בסדר גמור, אז את ממליצה, המלצה טכנית לשמה. עכשיו, מה שאני בסך הכל רוצה לומר, להעלות פה את האפשרויות האלה, עוד פעם, אני לא משכנע, אני בסך הכל לא מנסה לשכנע, אני בסך הכל מנסה להציג אלטרנטיבה אחרת. עכשיו כל אחד יבחר לעצמו, אבל יש תמיד הרבה פעמים, וזה כבר חלק, פעם חשבתי, השנה חשבתי, דיברנו פעם על זה, רציתי לעשות קצת תרגילים בהבנת הנקרא, בקריאה ביקורתית. כי אני חושב שיש דברים מאוד מעניינים שיש לעשות, אבל זה, התחושה הייתה שזה כבר יהיה רחוק מדי מתורה. אז אני אנסה השנה לעשות קצת מזה על הטקסטים האלה שנקרא. וכאן בעניין הזה אני מנסה להעלות אפשרות שישראל סלנטר לא מתייחס אליה בכלל, זה משהו מובן מאליו, הידרדרנו, בוא נראה איך מחזירים את זה. רגע, מי אמר שהדרך הנכונה זה להחזיר? מי אמר שזאת בכלל הידרדרות? יש הרבה פעמים, אתם יודעים, אחרי הרצח של רבין, אז אמרו, הנה אתם רואים למה האמונה, רצח רבין, אז אמרו, אתם רואים למה האמונה דתית מביאה? תמיד השאלה הייתה, רגע, אז מה אתה רוצה שאני אוותר על האמונה הדתית כי אולי אני רוצח בגלל זה? מה האופציה? יש לי אמונה דתית. אז עכשיו מה לעשות? בסדר, יש סכנה, צריך לראות איך מטפלים בה.
אבל לא יכול להיות פה מדרות חלקה? שמה? במובן הזה שמחר גם לא... אני אחוז מהאמונה
הדתית,
אבל יש לי חוסר הזדהות
עם
איזה
כאילו
מצווה, ואז אני אגיד,
זה מצווה הזו... בשנה שעברה טיפה, כשאנחנו מדברים על מצוות, זה ההלכה. ובהלכה הזאת פרשייה אחרת. בסדר, צריך לפרש. פרשנות ודאי עושים.
לא, אבל כל הזמן ילכו ויעשו...
בוודאי, לא ילכו, הלכו.
הולכים.
נכון, הלכו והולכים.
מה עם המדרון החלקלק?
המדרון החלקלק, אנחנו כבר עליו.
אבל נראה לי שזה הרבה יותר רחב. בגלל שלמשל, יש אלול שזה 40 יום. אחר כך יש ספירת העומר, כן? שאנשים מקפידים לגדל זקן, ופשוט יש דיסוננס. זה לא מתאים, אני חושב שרוב הציבור לא חושב על לתקן את השנאה בעם ישראל. אולי כמה רבנים, הציבור לא חש את זה. ושלושת השבועות, כן, חורבן הבית, חוץ מהזקן, ואני מגזים, אני יודע שיש אנשים, כן, אבל הציבור, הבלבטים, כן, בטח, אין, זה פשוט זה.
שלושת השבועות.
אז עברנו 40 יום, פלוס שלושת שבועות, פלוס...
לא נשאר לנו הרבה.
אז באמת, זה רוב השנה אנחנו מתעסקים בדברים לא רלוונטיים, וזה מה ש...
אבל יש פה, השלושת השבועות
וספירת העומר. מחפשים חוויה שאיננה.
שלושת השבועות וספירת העומר, שניהם, יש להם היבט הלכתי, לפחות ברמה המנהגית, אבל ממש זה הפך כבר ממש להלכה. ושם זה שאלה קצת שונה, המתח בין ההלכה לבין הרעיונות שההלכה הזאת באה לבטא. זאת אומרת, עד כמה אני יכול להתמקד ברובד ההלכתי הפורמלי ולעזוב את מה שבאמת צריך לתקן שם. כי אני לא חושב שלפחות אני לא מציע כרגע לבטל את הרובד ההלכתי ולהתמקד רק ברובד הרעיוני. אני מסכים שצריך גם לעסוק ברובד הרעיוני. כאן אנחנו עוסקים כל כולנו ברובד הרעיוני. זה לא שאלה הלכתית, הפלצות של אלול. ואני שואל עכשיו, מה צריך לעשות?
אבל אתה רוצה באמצע הדרך. אתה רוצה באמצע הדרך, בגלל שאם אנחנו מקבלים, נלך עם הדרך הרציונלית, ונסוג מהפרשנות של הקטגור והסנגור, אתה צריך להמשיך הלאה ולהגיד לאיפה אתה מוביל.
אז אני אומר, אני... למה? אני אומר.
בגלל שעדיין חצרה לי מה המשמעות של הדרך הרציונלית של ה... תשובה, או ה...
אז אני אומר, שם...
איפה
היא מובילה, וממה אתה חושב? אז אני אומר, תראה, מושג התשובה הוא לגמרי הגיוני, רציונלי, לא דורש שום...
בלי דין, או עם דין אחר?
מה זאת אומרת עם דין? לא, דין במובן שאנחנו עומדים שם למבחן. למבחן, איפה אנחנו? מי אנחנו? מה עשינו בשנה האחרונה? מה יהיה עם זה, גיהינום? יכול להיות שאני לא יודע מה יהיה עם זה. אפשר לצרף גם את זה, לא חשוב לי עכשיו. אבל קודם כל נדרש מאיתנו לתקן את מעשינו. זה לא דבר שאני צריך לגעת בו. זאת פרשנות סבירה שתישאר איתנו לגמרי. השאלה היא רק האם אני צריך להגיע לתחושה הזאת ולמחויבות הזאת מתוך הפחד האמוציונלי שמתואר כאן.
אם אתה תקן את דרכך, זה מנותק בעצם במועדים.
לא,
אז אתה בהקשר של מועד.
לא, אז התורה אומרת לי, יש לך שני מועדים, ראש שנה ויום כיפור, שמיועדים לעניין הזה. ואולי גם שם הקדוש ברוך הוא שופט אותנו ובודק מה אנחנו עשינו ומה אנחנו לא עשינו, כחלק מאותו עניין. אבל זה ברור שזאת שנתה שמיועדת לתקן, ואנחנו צריכים לתקן, אני לא טוען את זה שום דבר. רק השאלה היא איך להגיע לתיקון. האם אני לא יכול...
לא קשור לזה שהקדוש ברוך הוא בודק אותנו באותו זמן?
מה?
זה שאנחנו צריכים לתקן אז, זה לא קשור לזה
שהקדוש ברוך
הוא...
למה לא? כן קשור, למה לא קשור?
אני לא רוצה לתקן, אז אולי זה נכון.
אתה שם
משהו לא טוב, זה
הלכה.
לא, זה
הלכה, אני לא מדבר על היסטריה מיותרת.
מה? אני עכשיו, רק אם אנחנו רוצים, אפשר להגיע לישראל שתתמסה עם כל כולך.
עוד פעם, הנחת המבוקש. מה זה עבודה כל כולך?
אני מרגישה...
זאת עבודה אמוציונלית. ברור, בלי אמוציה אי אפשר להגיע לעבודה אמוציונלית. אבל השאלה אם אני רוצה להגיע לשם.
אבל כשאתה עובד רק אמוציונליזם, אז אתה
לא מצליח להגיע לאמוציות, ברור. אבל מי אמר שצריך? בסדר, זה שאלה אחרת. מי אמר שצריך? נכון. אני נשאר ברובד רציונלי. אני יודע שכך נכון לעשות וכך לא נכון לעשות. אני יודע שיש מקומות שבהם נפלתי, ואני צריך לתקן את זה כי אני לא בסדר.
אתה מגיע אלו לבא, ואין לך למה להתגעגע,
בסדר, אז אני לא אתגעגע, אבל אולי אני אתקן יותר, כי ההתרפקות על הגעגוע הזאת הרבה פעמים היא תחליף לתיקון. כי אנחנו לא מתקנים באמת, אנחנו לא מגיעים לגעגוע הזה. ובמקום זה להתרפק על משהו שלא נגיע אליו, אולי יש אופציה אחרת. לשבת, חברים, אנחנו חיים בעולם אחר. צריך להתרגל לעובדות. והשאלה אם זה טוב או לא טוב, על זה אפשר להתווכח. אבל לא משנה עכשיו, אנחנו בעולם אחר, חלקנו. יש כאלה שלא. אבל אנחנו, בעולם הזה, האם אני חייב עכשיו לחפש דרכים איך לחזור אחורה? איך להמשיך לחזור לחיות באוהל?
מה?
מה
מיוחד בראש השנה?
שיש ימי דין?
מה זה ימי דין?
ימי דין, הקדוש ברוך הוא בודק אותי, אם אני בסדר או לא.
כן? הוא לא גוזר לגבי השנה הבאה, מחליט.
יכול להיות שגוזר, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אין לי מושג. אבל צריך לבדוק את עצמי. יש לי חבר לא דתי בכלל, מאוד לא דתי. הוא אמר לי פעם שהוא היה צם קבוע כל יום כיפור. עד תקופה מסוימת, באיזשהו שלב הוא נשבר. הוא היה צם כל יום כיפור. למה? סתם בשביל לבדוק את עצמו מה הוא עשה בשנה האחרונה ומה הוא הולך לעשות בשנה הבאה. זו הזדמנות להיכנס לתוך מוד של בדיקה עצמית, אבל לא בדיקה היסטרית.
אבל אנחנו לא מקבלים את הצורה הזאת של החבר החילוני
שם. מה זאת אומרת? למה לא?
שלנו היא בדיקה לא עצמית לגמרי, אלא היא קשורה...
לא, מה אנחנו בודקים זה אחר, ברור. אבל מתוך מה להגיע לבדיקה הזאת, ואיך להגיע לבדיקה הזאת, זה יכול להיות דומה מאוד. זה מה שאני אומר, למה העבודה האמוציונלית הזאת, זאת איזושהי הנחת יסוד, שאנחנו, זה נראה לנו מובן מאליו, כל השאלה זה איך להגיע לשם. אולי לא.
זאת אומרת, בגלל לא.
אולי לא. בגלל לא. בסדר, אוקיי.
זה מסורת, כי זה מסורת.
בדיוק, זה מסורת, זה משהו דינמי.
זה מסורת, וזה מה שהחזר ראו נגד עינה, ושערי
קטינה,
מה שחזר ראו מול העיניים, מה שחזל ראו מול העיניים ומה שרב ישראל סלנטר ראה מול העיניים, ההבדל הוא לדעתי לא פחות גדול מההבדל בין מה שאני מציע לבין מה שרב ישראל סלנטר מציע. לא נכון, אל תהיו נאיבים. רב ישראל סלנטר לא מייצג את חזל. רב ישראל סלנטר מייצג, אני לא מאשים אותו, רב ישראל סלנטר מייצג את המסורת איך שהיא הגיעה אליו ואיך שהוא תפס אותה. כשזה כמובן מתחיל מחזל וממשיך הלאה. עכשיו אנחנו כבר אחריו, אנחנו גם המשכנו הלאה.
עבודת ימי הדין, זה חלק מאוד אמוציונלי.
אני לא יודע, אני לא בטוח, מנסה להציע אופציה אחרת. אז אני מנסה להציע אופציה אחרת.
אבל רב ישראל היה מהפכן. זה לא היה ככה קודם בעם ישראל.
עוד יותר טוב.
ומה שאתה מציע זה אותו דבר. הוא אומר, בוא, נתקר את העיניים.
כמו, אתה יודע, רב נוח מלאכוביץ', היה רב נוח ומרדכי מלאכוביץ'. אני לא זוכר מי היה אבא ומי היה הבן. אבל האבא האדמור נפטר, והבן שלו עלה לכיסא האדמורות ושינה כל מיני דברים מהאבא שלו. אומרים לו חסידי, מה זאת אומרת? אתה לא ממשיך את דרכי אביך? אני אומר, ודאי שאני ממשיך. כמו שאבא שלי שינה מדרכי אבא שלו, אני ממשיך בדרכיו. אני משנה את מה שאבא שלי עשה.
מאמר הארוך שלך על שמרנות.
כן.